ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרת התלמוד. בשבוע שעבר אנחנו היינו באמצע מסכת תענית, ואנחנו ממשיכים במסכת תענית היום. הדבר האחרון שדיברנו עליו בשבוע שעבר, לפני שסיימנו את השיעור, אם אתם זוכרים, היה בעניין של רבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, משה, אהרון, מרים, שלושה מתנות טובות ניתנו על ידם, הבאר, המן והענן, כן, שלושת הדברים האלה, ועוד יעקב אמר לבניו, אל תראו עצמכם שאתם שבעים לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל, הכוונה לא בפני הגויים, כי אם הגויים יראו שאתם חיים טוב ונוסעים במכוניות טובות, יש לכם בתים טובים, מתלבשים יפה יותר מדי, תכשיטים וכו', זה מעורר את הקנאה והשנאה שלהם, ומי שמשלם את המחיר בסופו של דבר זה אתם. כן? אז לכן, בזה סיימנו, עוד אמרנו שבאמת מעיקר הדין, אם אדם גזל אפילו מסמר או בורג, והוא תקע אותו בבניין של 100 קומות, ובא בעל המסמר ודורש את דווקא את המסמר הזה חזרה, מהתורה היית צריך לפרק את כל הבניין כדי להחזיר לו את המסמר כדי להימנע מגזל. רק למזלנו הרב החכמים עשו תקנה שאתה נותן לו מסמר אחר במקום או את שווי המסמר בכסף ואתה נפטר מהגזל. אם לא התקנה הזאת, האדם היה בצרה. אם אדם היה רוצה להתנקם בך ואומר לך לא, אני דווקא רוצה את המסמר הזה, היית צריך כדי לחזור בתשובה לפרק בניין שלם. וזה סיימנו שבוע שעבר, והיום אנחנו ממשיכים במסכת תענית. תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער, לא עלינו, בזמן שיש תקופות קשות לעם ישראל, כבר היו לא מעט כאלה תקופות, ויהודי אחד פורש מן הציבור, ופרש אחד מהם, באים שני מלאכי השרת, שמלווים לו לאדם, ומניחים לו את ידיהם על ראשו, שמים ככה את הכנפיים שלהם, על הראש של אותו יהודי, ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמת ציבור. למשל, תשעה באב, יושבים כולם שחרית בית הכנסת, יושבים על הרצפה, קוראים קינות, מגילת איכה, או אין לו זמן עכשיו, אומר, מה, אני יש לי עסקים, פגישות, אין לי זמן בשביל זה, מה עכשיו כולם בוכים על בית המקדש? אז הוא הולך, הוא עושה את הביזנס שלו כרגיל, פורש מן הציבור, או שיש איזה גזרה שכל הרבנים קוראים לכל הציבור לבוא לישיבה, לבית הכנסת, להתפלל, לקרוא תהילים, לצום וכו'. יש איזה עת מלחמה, או החיילים נלחמים בה בעורף, או מי יודע מה, עת גורלית לעם ישראל. והוא הולך בשלו, הוא הולך, יש לו, אני יודע מה, ספורט, כדורגל, מכון כושר, לא מעניין אותו כלום. הציבור והוא זה שני עולמות אחרים. אז האדם הזה, כשהציבור מקבל את הישועה שלו, שהקדוש ברוך הוא נענה ושולח את הגאולה, אז אותו אדם לא נגעל עמהם. כלומר, שיבנה בית המקדש השלישי, אחרי 2000 שנה שבוכים עליו וקוראים קינות כל שנה בתשעה באב, אותו אדם לא יזכה לראות בבניין ירושלים ובניין בית המקדש, לא עלינו. זאת אומרת, יצא שכרו בהפסדו, מה הרוויח? חסך שעתיים פה, שעתיים שם, בסופו של דבר עם ישראל נגעל, וישועה גדולה מגיעה לעולם והוא לא יראה בנחמת הציבור. כן, הגמרא אומרת מצד שני, תניא אידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, כן, אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלייך נפשי. למשל, אדם הזה הוא רואה שעכשיו יש באזור שלו צרה, יש הרבה עניים, אין להם מה לאכול בחג, והוא מיליונר. אז מה הוא אומר? מה אני עכשיו עם כל זה אני? אני אלך, אסגור לי את החלונות, הווילונות, לי יש אוכל טוב, אני אהנה בחג, מה אני צריך עכשיו להשתתף עם כל הנטל הזה, כן? אז אדם כזה, הוא מה שבימינו נקרא אגואיסט, כן, סוציומט, אז אדם כזה, הוא מביא על עצמו צער, בזמן שהציבור יגאל, הוא לא יזכה להיגאל יחד איתם. למדנו את זה ממשה רבנו, שצייר עצמו עם הציבור, מה הפירוש? שכתוב בספר שמות י"ז, וידי משה כבדים. משה אמרים את הידיים שלו במלחמה, קשה להרים את הידיים כל כך הרבה זמן. אז כתוב, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה. אז שואלת הגמרא, מה זה? משה המלך של עם ישראל שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא יכל לשבת על כיסא עם קריות, כיסא מרופד, הרי זה שעות המלחמה, זה לא דקה, שתי דקות, זה שעות רבות, הוא צריך לשבת, ומחזיקים לו את הידיים, שיושיבו אותו על קרית נוחה. מה זה לשבת על אבן? כואב, כואב הגב, כואב הישבן, קשה. אלא משה אמר, הואיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. כל המצער עצמו עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת ציבור. ושמה יאמר אדם, מי מעיד בי? אז אדם יגיד, טוב, תראה, אם הציבור יודע שאני בעיר, אז אין לי ברירה, אני חייב לבוא לבית הכנסת, לקרוא תהילים ולפקוט עם כולם. אבל אני אשחק אותה שאני מחוץ לעיר. אני אספר סיפור, אני אגיד, אם שאלו את אשתי איפה בעלך, נסע לכמה ימים, אני יודע, מחוץ לעיר. אז ככה אני אתחבא בבית, ואף אחד לא ידע, כן? אומרת הגמרא, מי מעיד בך? אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. מה הפירוש? אדם, יש אדם שנאמר עכשיו הוא חושב, אני לבד בחדרי חדרים, אז מי רואה אותי? אז התשובה היא, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. העץ, האבן והעץ יבואו בזמן יום הדין ויעידו על האדם. ממתי אבן מדברת? שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז אבן מדברת. וזה הנביא חבקוק אומר, כן, שהאבן תזרק מתוך הקיר. דבר רבי שילה, הישיבה של רבי שילה אומרים, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם והם מעידים עליו. מי יעיד עליו? לא רק האבן, אלא אותם שני מלאכים שבאו והעידו עליו באותו זמן שהוא פורש מן הציבור, אותם שניים כאלו, הם אלו שיבואו ביום הדין ויעידו עליו, על האדם שהוא פרש מן הציבור. אני רוצה לתת דוגמה ממח שימו וזכרו אדולף היטלר. אנחנו לא רציתי לדבר עליו באותה נשימה עם משה רבנו, הצדיק שבאדם, אבל לפעמים גם ממפלצת כזו אפשר ללמוד משהו. ראיתי באחד הספרים, כשהוא היה הולך לרופא שיניים בזמן המלחמה לעשות טיפול שורש, הרופא עמד לתת לו זריקת הרדמה, טיפול שורש, מי כמוך יודע מה זה טיפול שורש, האדם, עם הזריקה לפעמים זה כואב, כן? אז הוא אמר לרופא, אל תרדים אותי, תעשה את הטיפול בלי הרדמה. הרופא אמר לו, השתגעת? אתה יכול להתעלף מרוב כאבים. אמר לו, החיילים שלי עכשיו נלחמים בקרב, במלחמה, על הכבוד של גרמניה, ואני אשב כאן ויקבל הרדמה, מה הם סובלים, גם אני אסבול. רואים שאפילו ממפלצת כזאת, הוא הצטער עם החיילים שלו, שהם היו בזמן המלחמה, כן? ואם אחד כזה, חלאת המין האנושי, היה לו סימפתיה כלפי החיילים שלו, שנלחמו וקפאו בערים עם השלג בקרבות, אז אחד שהוא בן תורה, יהודי, בן של הקדוש ברוך הוא, הוא יפרוש מהציבור, הוא לא ישתתף בצער הציבור, אז זה על אחת וכמה וכמה, קל וחומר שיהודי מחויב הרבה יותר מהמלאכי הזה עם מחשימו וזכרו. הגמרא ממשיכה, שביקש טוריאנוס להרוג את לוליאנוס. טוריאנוס היה איזה קיסר גוי שרצה להרוג את לוליאנוס ואת פפוס אחיו. הם היו יהודים. למרות שהיה להם שמות שנשמע משמע משמותיהם, שזה לא כך שמות יהודיים, אבל זה כמו בימינו, יהודים קוראים לעצמם פול, מתיו, כל מיני שמות, גם אלה קראו לעצמם שמות מודרניים, אבל מה, להבדיל מאלה של היום, הם היו צדיקים גמורים השניים האלה, והקיסר הזה רצה להרוג אותם בעיר לוטקיה, אמר להם, אם מעמו של חנניה, מישאל ועזריה אתם, הרי חנניה, מישאל ועזריה, נפלו לתוך כבשן האש ובא המלאך צינן את האש והם ניצלו, כן? יבוא אלוהיכם ויצילכם מידי. אם אתם מעם הקדוש הזה, של העם הזה של חנניה, מישאל ועזריה, שכבר הקדוש ברוך הוא הציל אותם מן האש, אז הקדוש ברוך הוא יציל אתכם, כמו שהציל אתכם מיד נבוכד נצר הרשע, כן? עשו להם נס, יעשו גם לכם נס. אמרו לו לוליאנוס ופפוס, חנניה, מישאל ועזריה צדיקים גמורים היו וראויים לעשות להם נס, הם היו צדיקי יסוד עולם אלה, אז לכן היה מגיע להם שהקדוש ברוך הוא ישנה מצדרי העולם כדי לעשות להם נס גלוי. ונבוכדנצר מלך הגון היה והיה ראוי לעשות נס על ידו, ואותו רשע אדיוט הוא ואינו יכול לעשות נס על ידו. כלומר, אתה לא ברמה של אותו אחד נבוכדנצר, ולא ראוי שיהיה נס על ידך, ולא ראוי, רואים אנחנו שיהיה לנו נס, ואנחנו נתחייבנו כליה למקום, הכוונה, אנחנו חייבים מוות, נגזר עלינו הדין, ואם אין אתה הורגנו, אם אתה לא תהרוג אותנו, הרבה הורגים יש ביד המקום, לא חסר לקדוש ברוך הוא שליחים, הרבה דובים יש, הרבה עריות יש, הרבה נמרים יש, הם יפגעו בנו, לכן אתה לא מפחיד אותנו, תהרוג אותנו, תהרוג אותנו, לא תהרוג, יבוא הדוב יהרוג אותנו, זה כבר ברור שנתחייבנו מוות, ככה ענו לו, כן? ולא מסרנו הקדוש ברוך הוא אלא בידך, אלא מה ההבדל? שממך הוא עתיד להיפרע, שאם הדוב יהרוג אותנו, הדוב לא אשם, הוא לא, אין לו בחירה, כן? אף פעם לא ראינו דוב שנשפט על מאסר עולם, על רצח, כן? אבל אתה, הקדוש ברוך הוא כבר התנקם בך, לכן זה טוב שאתה תהרוג אותנו, שיהרוג אותנו איזה נמר או אריה, כן? אף על פי כן, למרות הנאום היפה שהם נתנו לו, שאדם בר דעת היה חושב פעמיים אם להרוג אותם, כן? אז בכל זאת הוא הרג אותם, כן? הגמרא אומרת, לא זזו משם, לא נגמר העניין, עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגזירים. באו מרומי אנשים, חיילים, והכניסו לו חניתות לתוך הראש, והוציאו לו את המוח על חרבות, על חניתות, הוציאו לו את המוח מתוך הראש. יש מקרה כאן, איזה, לפני הרבה שנים, בערך 10 שנים, היה כאן יהודי, שאז הוא כבר היה זקן מאוד, ניצול שואה. והוא סיפר את הסיפור שלו, איך הוא ניצול בשואה. אחד הפעמים, הוא כל הזמן היה רוקד ושר. והנאצים היו משתגעים מזה, שמנסים לשבור אותו מבחינה מנטלית ולא מצליחים. יום אחד היה קור מאוד, והיו נותנים לו עבודה קשה, והוא היה רוקד ושר כל הזמן, עבדו את השם בשמחה, ואשרנו מה טוב חלקנו. יום אחד הנאצי נמאס לו ממנו, אמר לו, בוא הנה, אם אתה לא תשתוק, אני אקבור אותך חי. אמר לו, היהודי, אתה לא מפחיד אותי. אם מגיע לי למות, אני אמות, ואם לא, איתך או בלעדיך, זה לא משנה שום דבר. אמר לו, כן, אתה מתחצף, אין בעיה. קח את חפירה ותתחיל לחפור קבר. תחפור את הקבר של עצמך ואני קובר אותך חי. בזמן שהיהודי קובר את הקבר וכל היהודים מסביבו היו בלחץ, שעומדים לקבור אותו חי, הוא במקום לפקוד ולהתחנן היה רוקד, חופר ורוקד. הנאצי הזה אמר, איך יכול להיות כזה דבר? בן אדם חופר את הקבר שלו, עומדים לקבור אותו חי והוא רוקד? בקיצור, אחרי שהוא סיים את הקבר, לקרות את הקבר, אמר לו, אוקיי, תתפשט, כדי להשפיל אותו עוד יותר, שיהיה ערום ליד כולם. אז היהודי הוריד את המכנסיים, הוריד את החולצה, הוריד את הבגדים, נשאר עם הציצית. הוא ערום לגמרי, רק הציצית נשארה לו על הגוף. אז אמר לו הנאצי, תוריד גם את זה, מה זה זה? אמר לו, לא, 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 זה אני לא מוריד. אומר לו, מה, אתה כבר ערום לגמרי, כולם רואים אותך, מה אכפת לך מהגופיה הזאת? תוריד גם את זה. אמר לו, זה אני לא מוריד, זה אני לוקח איתי לקבר, לעולם הבא. אז הנאצי אומר לו, למה זה כל כך חשוב לך? אם אתה כבר התפשטת, אז מה זה מעניין אותך הגופיה הזאת? אמר לו, זה אני שם על הגוף בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לי לשים, ואותו קדוש ברוך הוא שאמר לי לשים את זה, הוא יטפל בך כי אתה רוצח, והוא כבר יתנקם בך. זה אני לוקח כעדות יחד איתי. עכשיו, הנאצי הזה קיבל פחד. היה לו דילמה. מצד אחד, אם עכשיו הוא יוותר ליהודי וייתן לו ללכת, מה יגידו כולם? יש קהל הרי למחזה, כן? מצד שני, הוא יהרוג אותו, פתאום נכנס לו פחד שבאמת הקדוש ברוך הוא יתנקם בו. אז חשב מה לעשות, בסוף אמר לה, אתה יודע, אתה במילא משוגע, מה אני אבזבז עליך את הזמן שלי? לך, תתלבש, תסתלק מפה, ועזב אותו. ואותו אחד הגיע לאמריקה והקים משפחה. הבנים שלו הלכו לישיבות, בחתם סופר, בכל מיני ישיבות, יש לו בנים רבנים, והוא היה מסתובב ככה עם המספר שלו על היד, ונשאר חרדי כל ימי חייו, והקדוש ברוך הוא הציל אותו, בזכות שהיה לו ביטחון ושמחה בהשם, בכל מצב הוא לא, אף פעם לא נשברה רוחו, והיה לו, כמו שנקרא, ביטחון של יהודי אמיתי, ואנחנו רואים שבמצב הכי קשה, הוא לא איבד מהאמונה שלו. כאן אותו דבר המעשה דומה, רק מה ההבדל? שהנאצי הוא נכנס בו פחד, זה המנובל הזה, טוריאנוס, אפילו לא נכנס לו פחד, הרג אותם, אבל כעבור כמה דקות כבר הקדוש ברוך הוא התנקם בהם, סימן שהיה ראוי שעל ידיהם כן יהיה קידוש השם, שלא עברו כמה דקות ומיד התנקמו באותו רשע. אמר רבי ינאי, לעולם אל יעמיד אדם עצמו במקום סכנה. גם אם אתה יודע שאתה צדיק יסוד עולם, נגיד שאתה ברמה של רבי שמעון בר יוחאי, יש הרבה שמדמיינים שהם ברמה הזאת, אבל נגיד שאתה באמת ברמה הזאת, כן? אם אפשר בכלל לדמיין כזה דבר, ואתה אומר, טוב, כיוון שאני עושה כל כך הרבה טוב בעולם, אז השם כבר מדי פעם, איך אומרים, יזרוק לי צ'ופר, תחשב בי. אז נכון, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה לך ניסים גלויים ויציל אותך מכל מיני פורענויות שיש בעולם. אבל תדע לך שאם עושים לך נס, מורידים לך מהזכויות. אם יש לך מיליון זכויות, אולי הורידו לך 1,000, אולי הורידו לך 5,000, 10,000. נקודות טובות שמגיעות לך בעולם הבא. למה? אם אתה במדרגה של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים גלויים, יעקב אבינו, משה רבנו וכו', בסדר. דוד המלך, אבל אם אתה לא ברמה הזאת, ועכשיו הקדוש ברוך הוא, אתה מטריח אותו לשנות מסדרי הבריאה, כדי לעשות לך נס, אז אתה בצרה. כי חייבים לנקות לך מהזכויות עבור הנס, שהקדוש ברוך הוא נאלץ לעשות לך בעל כורחו. כי דרכו של הקדוש ברוך הוא שהוא לא מתערב בבריאה. אלא עולם כמנהגו נוהג, לכן הוא טבע בעולם טבע, טבע זה כמו מטבע שטובעים בו צורה, והטבע מתנהג תמיד באותה צורה, וכל הקרומוזומים והאטומים תמיד הם נעים באותו דבר, וגם שתשנה את הסדר בטבע, תמיד הוא יחזור לסדר הקבוע, וחוקי המשיכה תמיד יעבדו, ושמש וירח ותנועת הגלקסיות וחמצן וכל מה שקורה בעולם, הכל תמיד יעבוד באותה צורה, כי ככה הקדוש ברוך הוא טבע בעולם. ומה זה אלוקים? אלוקים זה גימטריה 86, הטבע זה גם כן גימטריה 86, כדי להראות לך שהטבע ללא השגחת השם לא מחזיק מעמד אפילו שנייה אחת. הגמרא ממשיכה, אנחנו במסכת תענית, גמרא מסכת תענית עמוד חף, תנור הבנן. פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים, תקופת העלייה לרגל שבית המקדש היה בירושלים, היו עולים בשלושת הרגלים לבית המקדש לרגל, ולא היה להם מים לשתות, הייתה תקופת בצורת ולא ירד מים. הלך נקדימון בן גוריון, שהיה אחד משלושת עשירי ירושלים, היה נקדימון בן גוריון, קל בסבוע, ואיש ציצית הכסת, ככה קראו לו, שלושה עשירים שפרנסו את כל ירושלים בזמן המצור של הרומאים. 3 שנים הרומאים צרו על ירושלים, עד שלבסוף החריבו את בית המקדש, ובאותה תקופה, כן, שלושת העשירים האלה פתחו את כל החסכונות שלהם ופרנסו את כולם. זה נקדימון בן גוריון, כן, הלך להגמון אחד, איזה עשיר אחד גוי, אמר לו, אלווני י"ב מעיינות מים לעולי רגל. היה להם בריכות מלאות במים לשעת צרה, לזמן בצורת. אז הם היו מחסנים מים, היה להם בריכות ומכוסות, ומים היה עולה כסף, בזמן בצורת מים היה עולה הרבה כסף, כן? אז זה היה יופי של רווח, אתה מקבל את המים בתקופת הגשמים בחינם, שומר אותם שנה, שנתיים, הם מכוסים, פתאום אין מים, אתה פותח, מוכר מים ביוקר מאוד, מתעשר, כן? אז אמר לו, אני אתן לך י"ב מעיינות מים, ואם לאו, הרי אני נותן לך י"ב כקרי כסף. אם אני לא אצליח לשלם לך בזמן, במועד הפיריון, 12 מעיינות מים חזרה, אני נותן לך כיכרות של כסף טהור, ששווים יותר מהמים. קבעו ביניהם זמן, כיוון שהגיע זמנו ולא ירדו גשמים, בבוקר הוא שלח לו שליח, הגוי, שגר לי מים או מעות שיש לי בידך, או שתביא לי את המים שאתה חייב לי, או שתביא את הכסף. שלח לו תשובה עם השליח, יש לי עוד זמן, עוד לא נגמר היום, כבר בינתיים עברו חודשים, ואנחנו עכשיו ביום של פיראון התשלום, ועדיין לא ירד גשם, והשמיים בהירים, השמש זורחת, שיא החום, כן? אומר לו, יש לי עוד זמן. שלח לו אחרי צהריים שליח, אמר לו, תראה, זה רק זמן מנחה, עוד לא נגמר היום, יש לי עוד זמן. צחק עליו הגוי, לגלג עליו אותו אגמון. אמר לו, כל השנה לא ירדו גשמים, עכשיו בשעתיים האחרונות של היום ירדו גשמים? מיד נכנס הגוי לבית המרחץ בשמחה, הוא כבר ראה את הדולרים, את העושר שלו התעשר, יושב במקווה בבית מרחץ, בסאונה שם, מאושר מן החיים הגוי. באותו זמן מה עשה נקדימון היהודי? נקדימון נכנס לבית המדרש, כן? ומה שהתחיל, שהוא עצוב, נתעטף, שם תלית על עצמו, ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, בשביל מה לביתי 12 מעיינות מים, 12 בריכות מים, עשיתי למען אלה שעולים לרגל, שלא ימותו בצמא, כן? לא בשבילי, לכבוד אבא עשיתי, לכבודך, למה אם היו יודעים שאין מים בירושלים, לא היו באים לבית המקדש, כן? ועכשיו הוא נכנס לבית המקדש, והוא בוכה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, עשיתי לכבודך, מיד עלו אבים, התחילו השמיים להתקדר, כעבור כמה דקות, והתחיל לטפטף, ופתאום התחיל גשם שוטף. עד שהמעיינות התחילו להתמלא, גשם מבול יורד. יצא אותו האגמון מהמרחץ, לא האמין למראה עיניו. יום שהיה בהיר מאוד, פתאום גשם שוטף יורד. אמר לו, תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך. שלח לו היהודי, אומר לו, תשמע, אתה חייב לי את העודף. החזרתי לך יותר ממה שהלוות לי. תחזיר לי את העודף של המים. אמר לו הגוי, באמת אני מאוד מתפעל ממה שהבורא עשה לכבודך, אבל צר לי לאכזב אותך, זה קרה אחרי שקיעת החמה. ואנחנו קבענו שאתה מביא לי את המים או את הכסף היום, והגשם שלך מילא את המעיינות אחרי שקיעת החמה. תראה, נהיה חושך כבר. מיד חזר נקדימון לבית המדרש, לבית המקדש, התחיל להתפלל שוב, אמר לו, ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך, כבר הראית שאכפת לך מהתפילה שלי, תעשה עוד נס אחד, ותפזר את העננים שהשמש תזרח שוב, למה? אם לא, מה הועיל כל הנס? ובאמת נעשה לו נס גלוי, מה יצא? התפזרו העננים וזרחה החמה, אמר האגמון, אותו גוי, אלמלא שנקדה חמה, היה לי פתחון פה עליך. אם לא הייתה יוצאת השמש, הפסדת בהתערבות. כן? אז באז התחילו לקרוא לו בוני. לא קראו לו נקדימון יותר. קראו לו שם חיבה, בוני. מה זה בוני? באמת השם האמיתי שלו היה בוני, תמיד. רק מה קראו לו נקדימון? למה? נקדרה חמה עבורו. הקדוש ברוך הוא הוציא את החמה חזרה מבין העננים כדי שיראה עדיין יום. זה לא כמו בימינו, בימינו יש לנו לוחות, יודעים באיזה דקה השקיעה, שם היו הולכים לפי השמש, כן? בזמנם. פתאום יצא השמש והוא ניצל מהפסד ממון גדול. הגמרא מביאה את הסיפור הזה בהמשך למעשה הקודם, כדי להראות לך שהיו בעולם אנשים שהקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים גלויים, כגון אליהו הנביא, אברהם אבינו, משה רבנו, כן, ממש ניסים גלויים, אבל כמה כאלה היו בעולם, אפשר לספור אותם על כמה ידיים, ואתה אל תחיה בנמיונות שמגיעים לך ניסים גמורים, ניסים גלויים, ואם כבר נעשה לך נס גלוי, זה עלה לך מאוד ביוקר. תנו רבנן, עדיין אנחנו במסכת תענית, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. קנה, קל, הוא רך מאוד, הוא אלסטי, הוא גמיש, שכותבים איתו הכתב יוצא יפה, אבל ארז הוא קשה מאוד, כמו ברזל, קשה, הוא לא גמיש, ולכן הכתב, אם אתה קצת היד רועדת לך, אז הכתב יוצא לא יפה כל כך, לא ישר. מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדול גדור, מבית רבו. הבן של רבי שמעון בר יוחאי היה שמן מאוד, עבה, אב בשר, הגמרא אומרת. הגמרא מספרת שעשו לו ניתוח, שעבו לו שני דליים של שומן מהגוף בזמנם, מה שנקרא בימינו ליפוסקשן, שאיבת שומן. עשו את זה לפני 2000 שנה לבן של רבי שמעון בר יוחאי, בתקופת תמוז, שהשמש בשיאה, שיא הקיץ. כן? והשומן הזה שעמד בדליים כל חודש תמוז לא ישריח. עד כדי כך הוא היה איש קדוש. אבל מה? הוא היה עם אבא שלו במערה 12 שנה, אחר כך עוד שנה, הקדוש ברוך הוא השאיר אותם עוד שנה כדי להצטנן מהקדושה שלהם, והוא היה אחד שכל החיים שלו למד תורה, היה לו אבא צדיק יסוד עולם, כותב הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, ויום אחד הוא חוזר מהרב שלו, ממקום שנקרא מגדול גדור, ורחוב על חמור, והולך על שפת הנער, ושמח שמחה גדולה, מרוב שהוא למד תורה כל כך הרבה, אז הוא היה, איך אומרים, בהיי, הרגיש הרגשה אילאית. לפעמים שאדם מגיע לרמה כזו של עושר, אז מרוב שמחה זה, הוא יכול להיות קצת שענן, כן? פתאום הוא ראה אדם מכוער מאוד, אדם שהיה מאוד מאוד מכוער. איך אומרים? קשה להביט בפניו מרוב החיור שלו. אמר לו המכוער, שלום עליך. אמר לו, שלום. אומר לו, הוא לא ענה לו. אז אמר לו, הוא שוב, שלום. אז אמר לו, תגיד, כל האנשים בעיר שלך הם מכוערים כמוך, או שרק אתך, רק אתה מכוער? ככה הוא שאל אותו. כולם מכוערים, או שרק אתה בעיר שלך מכוער ככה? אמר לו, איני יודע. אומר לו, אני לא יודע. לך ואמור לאומן שעשה אני, כמה מכוער כלי זה שעשית. לך לבורא, תתלונן בפניו, איך הוא יצר כזה כלי מכוער. מיד הבין הבן של רבי שמעון בר יוחאי איזה אבון גדול הוא עשה. מיד ירד מהחמור וביקש ממנו בתחנונים שימחל לו. אדם גדול לפעמים טועה. הגדולה היא מיד להודות בטעות ולהתנצל ולבקש מחילה, ואם צריך פיצוי גם לפצות את אותו אדם. רוב האנשים לצערנו לא רק שלא מתנצלים ולא מבקשים מחילה, עוד מוסיפים אבון על פשע. מה הפירוש? הם כבר יודעים שהם לא בסדר, אבל כדי להציל את הכבוד שלהם ורוצים לצאת צודקים בוויכוח, לא מוצא חן ביניהם שמדברים נגדם, אז הם ממציאים שקרים ומסלפים, אתם יודעים למה עשיתי לו ככה, כי הוא עשה ככה, איך אומרים, מזבוב נהיה פיל. במקום לעצור ולהגיד, רבותיי, אתם צודקים, טעיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני רוצה לבקש ממנו ליד כולם מחילה, גם אם הוא צודק, גם אם אתה צודק. מה אכפת לך לבקש מחילה? זה הכל ענייני כבוד. תצא גדול. תמיד זה שמבקש מחילה יוצא גדול בשמיים. זה מה שנקרא, מעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. כן? אז מה יצא פה? מיד הבן שלו, של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה רב ענק בעצמו, ביקש ממנו מחילה. והוא לא הסכים, הוא נפגע מאוד המכוער. בקיצור, הוא עוקב אחריו כל הדרך לעיר ומבקש ממנו סליחה 100 פעמים. תמחל לי, מחילה, אתה צודק, טעיתי, לא יודע, הייתי כל כך שמח מהלימוד שלמדתי, ולא עזר שום דבר. כשהגיעו לעיר, יצאה שמועה שהאיש הקדוש, רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, הגיע לעיר, מיד יצאה פמליה לקבל את פניו. אז ידעו מאוד לכבד תלמיד חכם, כן? גם בימינו יש עדיין אנשים שיודעים לכבד חכמים, אבל לצערנו הרב בדור הזה, אין לאנשים כבוד לעצמם, אז קל וחומר לא לרבנים, כן? בקיצור, באו אליו, אמרו לו, רבנו, מורנו, אמר להם המכוער, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רב, אל ירבו כמותו בישראל. אם לזה אתם קוראים רב, שלא יהיו עוד כאלה בישראל. אמרו לו, חס ושלום, מפני מה אתה מדבר ככה? למה אתה אומר ככה? אמר להם, כך וכך עשה לי, מספר את מה שקרה. אמרו לו, אף על פי כן מחול לו, אתה צודק, נכון, זה לא בסדר, הוא טעה, אבל תמחול לו שאדם גדול בתורה הוא. הוא אדם גדול בתורה, אי אפשר להתעלם מזה שאדם גדול בתורה. זה לא עניין של מה בכך, זה האדם שצריכים להתחשב בידע התורני שלו, גם אם הוא עשה לך משהו שהוא לא בסדר באופן אישי, תמיד תזכור שהוא ענק אדם גדול בתורה, וכבוד התורה שלו עומדת כאן on the line, עומדת כאן, ואתה צריך להתחשב בכבוד התורה. ולא, זה לא עניין אישי יותר, זה כבר אתה נגד התורה, כן? שהתורה שהוא יודע ולמד שנים רבות, כן? לכן הוא אמר לו, אמרו לו, מחול לו שהוא אדם גדול. אמר להם, בשבילכם הרי אני מוחל לו. לא בשבילו, לכבודכם אני מוכן למחול לו. ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן, שלא יחזור על הטעות הזאת שוב. מיד נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון לישיבה ודרש. נכנס לישיבה בעיר ונתן דרשה. מה יצא מכל המעשה הזה? הלכה לדורות. עד היום, כבר 2000 שנה, כותבים מזוזות, מה על ידי קנה ולא על ידי ארז. למה? רבי שמעון אמר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. ארז קשה לכופף אותו, עקשן, כשעורף. אבל קנה הוא גמיש, גמיש, רך, מוחל, מעביר על מידותיו, כן? לכן עד היום כותבים גם כן בקנה. היום בימינו גם כותבים בנוצה, כן? אבל באופן כללי בגלל התכונה הזאת יצא לנו הלכה לדורות. הגמרא ממשיכה עדיין במסכת תענית, שאלו תלמידיו של רבי עדה בר אהבה, במה הארכת ימים? מה הסוד שלך שהצלחת להאריך ימים עד כדי כך? אמר להם, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, אף פעם לא צעקתי, אף פעם לא התעצבנתי, לא על אשתי, לא על ילדיי, אף פעם לא צעדתי בפני מי שגדול ממני בחוכמה. אם הלכו קבוצה של אנשים ברחוב, אף פעם לא הלכתי בראש, תמיד הייתי אחרון, כי ידעתי שיש חכמים ממני והם צריכים ללכת לפניי, מחמת הכבוד, כן? ולא הרערתי דברי תורה במבואות המתונפים, התגברתי על עצמי במקומות של שירותים וסירחון וכולי, ששם לא חשבתי בדברי תורה ושמרתי את מחשבתי תאורה, כי במקום שיש ריח רע אסור להרהר בדברי תורה, וקל וחומר לא לדבר בדברי תורה, כן? ואף פעם לא הלכתי ארבע אמות בלי תורה ובלי תפילין. כל החיים שלי לא עשיתי ארבע צעדים בלי שיהיה עליי התפילין ובלי להרהר בדברי תורה. אתם שומעים מה מדובר פה? לא עשה מימיו ארבע צעדים בלי לחשוב על איזה הלכה או על איזה מדרש או על איזה פרשת השבוע, כן? ארבע צעדים, ארבע אמות זה שני מטר. כמה זמן לוקח לך את שני מטר? ארבעה צעדים. מימי, ולא מדובר כאן עכשיו בשקרנים שבאים לספר צ'יזבטים, כן? גם זה מופיע בתלמוד, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חתם על זה בחותמו, חותם אמת. כן? מעולם לא הלכתי ארבעה צעדים ללא תורה ותפילין, כן? מעולם לא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת עריי. לא ישנתי לילה שלם בבית המדרש, כי מה, בזמננו אדם נכנס למכונית, או לאוטובוס, או אופניים, ונוסע הביתה בסוף היום, שהוא גמר ללמוד בישיבה, 5, 10 דקות, 20 דקות, הוא בבית. חיים קלים היום. בזמנם, היה אדם צריך או ללכת ברגל עכשיו כמה שעות, או חמור, או סוס, אבל זה לא היה נוח כמו היום, כן? אז היו הרבה שרוצים לישון בבית המדרש. יושנים בבית המדרש שכבר מחר, איך אומרים, לחסוך לעצמם את כל הדרך הלוך חזור. אבל לשון בבית המדרש זה לא כבוד, זה מקום קדוש, יושנים שם, לומדים יעקב אבינו, שיעקב אבינו ישן בהר המוריה. איפה זה הר המוריה? מעל הכותל המערבי, איפה שנמצא היום המסגד של הישמעאלים. שם היה בית המקדש. לפני שנבנה בית המקדש, בערך 300-400 שנה, יעקב אבינו הלך ישן שם וחלם חלום נורא. מלאכים עולים ויורדים בסולם לשמיים, וכשהוא התעורר הוא אמר, מה נורא המקום הזה? זה שער השמיים, זה השער לשמיים המקום הזה, זה המקום הכי קדוש בעולם, ואנוכי לא ידעתי. אומרים חז"ל, הרי הקדוש ברוך הוא בא לו בחלום ואמר לו, אני אשמור עליך, אני אגן עליך, אל תירא, נתן לו הבטחות שכל אחד מאיתנו יכול לחלום לקבל כאלה הבטחות בחייו. ושיעקב אבינו התעורר, הוא ויראה יעקב מאוד, ויאמר, מה נורא המקום הזה? הוא רעד מפחד. מה אתה פוחד? השם בא אליך בחלום, אמר לך שהוא שומר עליך, אתה בן היקיר שלו. תרקוד, תעשה מסיבה, תודיע לעיתונות. מה אתה רועד? מסבירים חז"ל, שיעקב אבינו אמר, איך העזתי לישון במקום קדוש? זה מה שהפריע לו. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, אתה צדיק, אני שומר עליך, אני שמור עליך, העתיד שלך מובטח. זה לא הועיל לו, הוא לא נרגע. הוא חשב, בסדר, השם הבטיח לי, הכל טוב ויפה, אבל איך העזתי לישון במקום קדוש? וכאן אנחנו רואים, אותו דבר אדם שיש עליו תפילין, אסור לו להירדם. זאת אומרת, עניינים של קדושה, אתה לא הולך ויושן במקום קדוש, כן? לכן הוא אומר להם, מימי לא ישנתי, לא רק שנת קבע, שזה כאילו בלילה, אלא אפילו שנת עריי, עריי עם פירושו זמני. מה זה שנת עריי? פחות משנת סוס. השינה הכי קצרה זה סוס. כמה זמן סוס ישן? חצי שעה, בעמידה, ככה. סוגר את העיניים וישן. כן? היום שמעתי שבספר השיאים של גינס מסופר על איזה הודי אחד, 17 שנה לא ישן על מיטה ולא שכב ולא ישב על כיסא, 17 שנה. רצוף. אפשר כזה דבר? אז איך הוא ישן? הוא נשען על הקיר באלכסון, יש לו קיר קצת אלכסוני, הוא ישן ככה על הקיר הזה בחצי עמידה. ולא ישן 17 שנה, ולא ישב בכיסא 17 שנה. פעם אמרתי בדרשה שיעקב אבינו למד בישיבה של שם ועבר, אחרי שהוא הלך מבית אביו, ברח מעשיו, 14 שנה הוא ישב בישיבת שם ועבר, הוא היה כבר זקן. בגיל 86 או 84 הוא רק הוליד את בנו ראובן, וכתוב בתורה שראובן ראשית עוני. הזרע הראשון שיצא לו בחייו היה בגיל זקנה. ו-14 שנה הוא ישב בישיבה של שם ועבר. אז, ולא ישן על כיסא ולא ישן במיטה. 12 שנה לא ישן, יעקב אבינו, לא ישן על מיטה. אז צחקו, אמרו, איך יכול להיות כזה דבר? הנה בדור שלנו יש עוד עכשיו בעולם שנכנס לספר השיאים של גינס, 17 שנה. יותר שנים יעקב אבינו, והוא גם לא ישן, ישב על כיסא. אולי הוא מתחמן, אולי הוא הולך ומתחבא באיזה מקום ויושב, כן? אבל הוא אמנם, הוא קיבלו את השיא שלו בספר השיאים, ומסתם הם בודקים לפני שמכניסים אותך לספר שלא יהיה בושות, כן? זאת אומרת, דברים מוזרים יכולים להיות. והוא אומר להם, רב עדה בר אהבה, שהיה צדיק יסוד עולם, לא ישנתי בבית המדרש אפילו כמה דקות, גם שהייתי עייף מאוד. מקסימום הוא עמד כדי שלא ירדם. ולא ססתי בתקלת חברי. אף פעם לא שמחתי שיהודי אחד הייתה לו איזה פשלה, איזה ביזיון, איזה בושה. להפך, לא רק שלא שמחתי שאחרים נופלים, אלא התעצבתי כמותם, ואהבת לרעך כמוך. היום בימינו יש אנשים ששומעים שאיזה מישהו שהם לא מסמפתים, הפסיד כסף, או קרה לו איזה פשלה, או איזה תקלה, או לא יודע מה, אז הם עושים מסיבה. וגם אם הם מתביישים לעשות מסיבה, פתאום חזר להם המצב רוח, והם ממש נהנים ככה, ומה קרה, מוישלה, מה קרה, אתה כל כך במצב רוח? הוא לא אומר לאשתו למה, כי אחד האויבים שלו, או המתחרים שלו בעסק, אז קרתה לו איזה אסון, או תקלה וכו', כן? אבל זה מראה כמה האדם אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, וכמה יש לו מידות רעות. אדם שיש לו אמונה בהשם, הוא לעולם לא ישמח בתקלת אף יהודי, ואפילו לא בתקלת גוי. אפילו שהקדוש ברוך הוא הטביע את המצרים בים, כתוב, ביקשו מלאכי שרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר להם, מעשי ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? אתם מעיזים לשיר בזמן שבני אדם טובעים? ועל איזה אנשים דובר שם? לא פחות ולא יותר, לא יותר טובים מהנאצים בכלום. כמו שהיו הנאצים, ככה היו המצרים. אותו דבר, הורגים תינוקות בדם קר, בלי רחמים, עינו אותם עינויי מוות. אז מה, אם הנאצים טובים, בטח שראוי לעשות מסיבה. אם לא נעשה מסיבה כשהיטלר וחבריו טובים, אז מתי נעשה מסיבה? אבל אף על פי כן, שהמלאכים ביקשו לומר שירה, כשברוך הוא גער בהם, אתם חלק מהבריאה וחלק מהבריאה נהרס ואתם רוקדים ושרים? מה הולך פה? אבל שבני ישראל ביקשו לומר שירה, הקדוש ברוך הוא קיבל את השירה שלהם, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, והיום ההוא ויאמרו לאמור, השירה להשם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו, רמה וים. על מי מדובר כאן? על המצרים, שהקדוש ברוך הוא הטביע אותם בבים, טבעו במצולות ים, כן? צללו כעופרת במים אדירים. אז מה אנחנו רואים פה? כשאלה שנעשה להם הנס יכולים לשיר, אבל אחרים, המלאכים, השם לא יתיר להם לשיר. ואם יש לך איזה יהודי שעכשיו הוא בצרה, מה אתה שמח? הרי הקדוש ברוך הוא סובל מזה, אז אתה שמח שהקדוש ברוך הוא סובל? כתוב בכל צרתם לא צר, שיהודי בצער, הקדוש ברוך הוא איתו בצער, אמו אנוכי בצרה כתוב. אז אם השם אומר לך שיהודי בצרה, הוא גם כן בצרה, יחד עם אותו יהודי שזה בן שלו, אז מה אתה שמח שיהודי בצרה? אם אתה שמח שיהודי בצרה, סימן שאתה שמח שהקדוש ברוך הוא בצרה, סימן שאתה אוהב של הקדוש ברוך הוא, ולא אוהב כמו שאתה חושב. כן? ואל תשכח, יש לך כיפה על הראש, יש לך ציצית, אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת, אתה לומד תורה, אתה נותן צדקה, ובסוף מה יוצא? שהאמת שבך היא שאתה שונא של הקדוש ברוך הוא. ואנשים לא חושבים על זה. למה? כי איך אתה יכול עם אחיך סובל ואבא שלך סובל איתו? איך? רק לכבוד של אבא שלך לא ראוי שיהיה לך הנאה בסבל של אחיך, גם אם אתה שונא אותו, מסיבות כלשהן, נאמר שפגע בך, פשע נגדך וכו'. אז יש לך נאמר סיבות, אבל לכבוד של האבא, אתה לא יכול לראות שהאבא סובל, אז אתה תמחל לו רק בשביל אבא, כן? כי זה הדבר הראוי לעשות. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן ונתתי גשמכם בעיתם. אחד הברכות שעם ישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שולח את הגשם בזמן. לשלוח גשם זה דבר חשוב, אבל אם הוא לא יבוא בזמן, אז מה זה שווה? אז הגמרא אומרת ככה, לא שיקורה, לא צמאה, אלא בינונית. מה הפירוש? כל זמן שהגשמים מרובים, מה זה שיקורה? אחד ששתה יותר מדי, אז הוא מאבד את השפיות שלו. אז לשתות יותר מדי לא טוב, אז אם האדמה תקבל יותר מדי גשם, יהיה הצפות, אז היבול יארס. אז זה לא טוב, זה נקרא שיקורה, האדמה שיקורה. ואם לא יורד מספיק גשם, זה צמאה, להיות צמא, זה גם כן גרוע מאוד. אלא בינונית, כל זמן שהגשמים מרובים מטשטשים את הארץ, ואינה עושה פירות, יותר מדי גשם זה פוגע בפירות. אבל אין בכלל גשם, גם כן לא טוב. אבל יורד מספיק בכמות הנכונה ובזמן המתאים, הכל בחיים זה עניין של תזמון, כן? אז עושה פירות ופירות יפים. מה זה ביתם? בלילה רביעית ולילה שבתות. ביום רביעי בלילה וביום שישי בלילה. שבימים האלה העם לא יוצאים לרחובות. שישי בלילה כולם בשולחן שבת. לא היה חשמל בימיהם, לא היה מה לעשות. אז כולם יושבים בבית וחוגגים את השבת. ולימי רביעי בלילה היה איזה שד שכולם פחדו לצאת. בזמנם היה כוח לשדים. גם היום יש שדים, רק אין להם כוח להזיק כמו שהיה לפני 2000 שנה. בזמן שהרמה של הקדושה בעולם הייתה גבוהה מאוד, גם הרמה של התאומה הייתה גבוהה מאוד. היו משה רבנו וניסים גלויים, והיה בלעם וכוחות התאומה. היו התנאים הקדושים שעשו ניסים גלויים, והיו המקשפים של הגויים שגם כן עשו ניסים. כדי לא לערער את האיזון שבבחירה, כי כל החיים זה הניסיון, כי מנסה השם אתכם, אז אם הצד של הקדושה יהיה כל כך ברור שהוא מנצח את הצד של התאומה, מי ירצה להתנסות בתאומה? כולם ילכו לקדושה, לכן אין כאן ניסיון, לכן אלה כנגד אלה ברא השם. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, בימי שמעון בן שטח ירדו להם גשמים בלילי רביעי ולילי שבת, עד שנעשו חיטים ככליות. החיטים היו ענקיים, כל גרעין, ושעורים כגרעיני זיתים. שעורה זה גרעינים קטנים מאוד, פתאום יהיו כמו הגרעינים של הזיתים, פי 5, פי 6, פי 7 יותר גדולים. ועדשים בגודל של דינרי זהב, וצררו מהם דוגמה לדורות, שמו באוצרות, הכביעו מהם, כי ידעו שדבר כזה ספק אם יחזור אי פעם בעולם, כדי להראות לדורות הבאים, בואו תראו שעם ישראל עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, איזה יופי של חיים יש לנו. זה מה שנאמר, ונתתי גשמכם בעיתם, כן? והגמרא ממשיכה, אחרי שיראו לדורות כמה דברים, כמה ניסים יפים היו קורים בזכות הצדקות והצדיקות של הדור, אז כולם הבינו כמה החטא גורם, שנאמר אבונותיכם היטו אלה, האבונות שלכם גרמו שכל הניסים האלה הפסיקו, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. זה פסוק מפורש, כן, בירמיה ה', החטאים שלכם מביאים עליכם פורענות ועונשים משמיים. וכן מצינו בזמנו של הורדוס, בזמן שהיו עוסקים בבניין בית המקדש, הורדוס שיפץ את בית המקדש, עשה אותו ליצירת פאר, ירדו להם גשמים בלילות. אף פעם לא ירד עליהם בזמן העבודה בימים גשם, רק בלילה, שכמילא הולכים לישון, כן? ולמחרת נשבה הרוח ונתפזרו העננים, וזרחה החמה והכל התייבש, וכל אחד משקים למלאכתו להודיע שמלאכת שמיים בידיהם. כל הדור ראה שמתעסקים במצווה כל כך גדולה כגון בניית בית המקדש, הקדוש ברוך הוא עוזר בכל מה שרק אפשר, ולא מביא עליהם גשם כדי לא להפסיק את העבודה ולא לצער אותם. אמרו עליו על נחום איש גמזו, היה צדיק אחד ענק, קראו לו נחום איש גמזו, שהיה עיוור בשני עיניו, וגידם בשני ידיו, ידיו קטועות ורגליו קטועות, וכל גופו מלא שכין, הבעבועות, גירודים, והיה מוטל בבית רעוע, בית שלו כל שנייה עומד להתמוטט, ורגלי מיטתו מונחים בקדים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים, כי הנמלים עולים על המיטה, ואז הולכים לכיוון איפה שהפצעים והדם, שהנמלים והזבובים תמיד באים למקומות של דם, כן? פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו. התלמידים רצו להחליף לו מיטה, אז אמרו, תן נוציא את המיטה הזאת החוצה. והוא הרי אין לו רגליים, אז צריכים להוציא אותו ביחד, להעביר אותו למיטה אחרת, כן? אמר להם, אמר להם, תראו, אני, אם אתם רוצים להעביר אותי דירה, קודם כל תוציאו את כל הדברים שיש בבית, הרהיטים, הבגדים, כל מה שיש לי פה, קודם כל תוציאו את הכל החוצה. אחר כך תפנו את מיטתי, כי אני יודע שכל זמן שאני בתוך הבית, משמיים עוזרים שהבית הזה לא יתמוטט לי על הראש. אבל אם תוציאו אותי קודם, איך שאני אצא, הבית הזה יתמוטט, וכל הדברים שיש לי בבית, הכל יארס. בקיצור, שמעו בקולו, הוציאו את כל הכלים, כל הבגדים, הכל. ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית מיד. איך שהמיטה יצאה בפתח הדלת, התמוטט הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, תמיד ידענו שאתה צדיק, אבל לא הבנו עד כמה. למה עלתה ככה? אם אתה כזה צדיק, למה אין לך ידיים? למה אין לך רגליים? למה כל הגוף שלך מלא גירודים ופצעים? למה אתה עיוור? מה עשה לך הקדוש ברוך הוא שקיבלת כזה עונש? הרי תראה איזה ניסים נעשים לך משמיים, הבית עומד רק על הזכות שלך ולא יתמוטט לך על הראש. אמר להם, שימו לב, זה גמרא מזעזעת, אמר להם, אני גרמתי לעצמי, לא הקדוש ברוך הוא עשה לי. מה הפירוש? פעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, הלך לאבא של אשתו, והיה עימי מסוי שלושה חמורים, היה לי שלושה חמורים יחד איתי, מלאים בכל טוב, אחד של אוכל, מאכל, אחד של משתה, כל מיני משקאות, ינות, דברים כאלו, ואחד של מיני מגדים, עוגות, ממתקים, כל מיני דברים, פירות, מיני מגדים. בא אני אחד, עמד לי בדרך, אמר לי, רבי, פרנסני, תן לי לאכול, אני רעב. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור, טוב, תחכה כמה דקות, תן לי לפתוח את הקשרים של הסכין, אני אתן לך אוכל. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו, עד שהוא הכין לו צלחת משהו והסתובב לתת לו, ראה אותו מת, את העני הזה. כל כך הצטער שהוא לא מהר מספיק, אולי אם היה ממהר דקה פחות, העני הזה לא היה מת. אמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו, התעברו הכוונה. ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטרו. ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהיה מלא שכין. מקיצור, הוא התחיל כלל את עצמו כללה אחרי כללה. וכללה צדיק אפילו על תנאי היא מתקיימת. אפילו אם הצדיק אמר, אם תעשו כך וכך וכך, אני מקלל אתכם שיקרה לכם כך וכך. לפעמים גם אם לא עשיתם ככה כבר באה לכם הכללה. רק בגלל שזה יצא לו מהפה. זה נקרא כללה צדיק אפילו בתנאי עדיין מתקיימת. לכן לא כדאי להתעסק עם הצדיקים ולא לצער אותם ולא להכיס אותם בכל דרך שהיא, כי כפי שאמרתי זה לא הם, זה כבוד התורה. אז הוא אמר, הוא קילל את עצמו, כל הקללות שהוא קילל מיד התקיימו, מיד קרה לו את כל הדברים האלה. אמרו לו, רבי, אוי לנו שראינוך בכך, אוי לנו שראינו אותך במצב כזה. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני כך. הפוך, אם לא הייתי מקבל את זה, אז הייתם יכולים לומר אוי. עכשיו שקיבלתי את מה שמגיע לי, לפחות לעולם הבא אני נקי, כן? במה יקראו לו נחום איש גם זו? הגמרא אומרת, למה? איזה מי שם מוזר זה? נחום איש גם זו. מה זה גם זו? לא מצאו איזה מקום שנקרא גם זו. דרך כלל קראו לאנשים על שם העיר שלהם, כמו אלפסי. אלפסי זה מהעיר פס במרוקו. כן, טהרני, זה מהעיר טהרן באיראן, כן, כל, הרבה מהשמות שלנו זה מהערים שבאת מהם, כן, סרגוסי, זה מסרגוסה, כן, יש המון שמות, כן, השרבי, זה משערה בתימן, ויש המון מאות דוגמאות כאלה, אז ההוא, קוראים לו איש גמזו, ואין כזה עיר, אז איך קוראים לו גמזו, מה זה? זה לא ממש שם יהודי, כן? אמר הגמרא, למה קראו לו גמזו? כי כל מה שהיה קורה לו היה אומר גם זו לטובה. לא היה לעולם מתלונן. אחד המחלות הכי גדולות של הדור שלנו, של האנושות בכלל, היא להתלונן. אחד הדברים שיהודי חייב בכל דרך שהיא לחנך את עצמו, לעולם לא להוציא תלונה מפיו. לעולם. אף פעם לא להגיד יהיה טוב, המצב קשה, פרנסה על הפנים, הבריאות על הפנים, זה ככה, לא לדבר על שום דבר, לא להתלונן, תמיד להגיד ברוך השם, ברוך השם, השם עוזר, לא יעזור, השם עוזר עכשיו כבר, כי גם כשהמצב, איך אומרים, נראה בטטה, אין לך מושג כמה ניסים ועזרה, כשבח הוא עושה לך יום יום כל שעה ושעה. וגם האיסורים האלה מחפרים את האבונות. היום פנה אליי איזה בחור אחד, שחי עם אבא שלו, ההורים שלו גרושים, אמא שלו לא 100% נורמלית, ואבא שלו חולה עצבים. והבחור הזה חי עם אבא שלו, והוא נהפך לסק חבטות של אבא שלו. כיוון שאבא שלו הולך ומשתגע עם השנים, אז הוא הולך ונהיה יותר ויותר קריזיונר, ואת כל הפסטריישן, כל העוגמת נפש שיש לו בחיים, בעבודה, מהבדידות שלו, הוא מוציא על אותו בן מסכן. וממש הוא מבזה אותו, מקלל אותו, עושה לו דברים נוראים. והבן הזה אני מסכן, יש לו עבודה דלה, בקושי מתפרנס, אין לו איפה לגור, הוא חייב לגור שם ולקבל את הביזיונות יום יום. אז היום הוא התקשר לשפוך את ליבו. הפעם האחרונה שהוא שפך את ליבו היה לפני חודשיים באחד ההרצאות בפנים בפנים. בא אליי, אז חיזקתי אותו. החיזוק הזה החזיק מעמד חודשיים, היום הוא כבר הרגיש שהוא לא יכול יותר, התקשר לפקוט. אז אמרתי לו, תשמע, תראה, יש שני דרכים בחיים. דרך אחת, להתלונן, להתלונן, להתלונן. זה לא אומר שהבעיות ילכו. לפעמים הם יתגברו עוד יותר, כי השם לא אוהב מתלוננים. ראינו מבני ישראל, כל התלונות שלהם, ואילונו על השם, ואילונו, מה הקדוש ברוך הוא בסוף אמר? נמאס לי מהתלונות שלהם. והדבר הזה אינכם מאמינים בי, יש כמה פסוקים בתורה שקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כואב לו שמתלוננים נגדו. כי למה? כי כל התלונות זה מבורות, מחוסר ידיעה, מחוסר הבנה, שלא רואים את השגחת השם ולא רואים את העתיד, את הנולד. אז אמרתי לו, הדרך היותר טובה הוא לקבל, איך אומרים בארץ, לקבל את הבאסה בסבבה. יש בסלנג של הארץ, כיוון שבמילא זה בא, תנצל את זה לטובה. קבל את זה, תגיד תודה רבה ריבונו של עולם, מעריך את כל מה שאתה עושה למעני, אני יודע שמגיע לי הרבה יותר גרוע, ואני יודע שיש אנשים סובלים פי אלף יותר מני, וגם ככה מה ציפיתי, למה שיגיע לי יותר טוב, ומה שיש לאחרים יותר מני זה בטוח חשבונות שלך, ואתה תמיד יודע מה אתה עושה, וכולי, בצורה כזאת, אז א', הסיכויים שהאיסורים האלה ילכו ממך, כי עמדת בניסיונות, זה א', הסיכויים הרבה יותר גדולים. וב', גם אם נשארו האיסורים, לפחות אתה מרוויח על כל שנייה של איסורים נצח. נצח בעולם הבא, כי יהיה את אשר יואב השם ייסרו. אבל לבוא כל הזמן בצורה כזאת שלילית, ולהתלונן ולקטר, מה הרווחת בזה? לכן, להפך, אדם, אז נחום איש גמזו, זה דוגמה איך של אחד, שכל מה שהיה קורה לו, תראו באיזה מצב הוא היה, מה היה אומר גמזו לטובה. רבי עקיבא לעומתו היה אומר, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובתו של האדם. רק לא תמיד האדם רואה את זה. דרך אגב, מה לדעתכם יותר גדול? גמזו לטובה, או כל מן דעביד רחמנא לטב עביד? זה באמת חידה לחשוב על זה, אולי תתנו לי תשובה בשבוע הבא. מה לדעתכם מעלה יותר גדולה? מה שרבי עקיבא אמר, או מה שנחום איש גמזו היה אומר. נחום איש גמזו היה אומר, כל מה שכבר קרה, היה אומר, גם זה לטובה, גם זה טוב. ורבי עקיבא מה היה אומר? באופן כללי, כל הזמן היה מצעיר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, עושה לטובתו של האדם. תחשבו על זה ותיתנו לי תשובה בעזרת השם ביום שלישי הבא. נתקדם הלאה, הגמרא ממשיכה, אנחנו עדיין במסכת תענית. אבא אומנה, היה צדיק אחד, קראו לו אבא אומנה. הבאת אלה שלמה כל יומה ממטיבה דרקיה. כל יום אומרים לו שלום, הוא שומע הד באוזן, שלום מגן עדן, מהבן, מהרקיע העליון, מהעולם העליון. ולאביי, אביי שהיה גם כן צדיק גדול, קבור בצפון שם ליד עמוקה, ליד צפת, מה אביי ממעלה שבתא למעלה שבתא, מערב שבת לערב שבת, רק פעם בשבוע. אבא אומנה כל יום, אבא יהיה פעם בשבוע. אז מי יותר חשוב בשמיים? אם אבא אומנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו שלום כל יום, ואבא יהיה רק פעם בשבוע, סימן שאבא אומנה יותר צדיק. אבל אבא יהיה, הוא יושב כל היום לומד תורה ומלמד תורה. ואבא אומנה היה דוקטור, היה לומד תורה, אבל היה הולך למשרד ומטפל בחולים. וידוע שלימוד תורה כנגד כולם, אז משהו כאן לא מסתדר. אז הבעיה התפלא, איך יכול להיות שהוא הרופא, שהוא הולך לעבוד כל יום, יש לו יותר מעלה בשמיים ממני, כן? רבא, שהיה לומד עם הבעיה ורבא זה זוג בגמרא, זוג של המוראים, ממעלה יום כיפור למעלה יום כיפור, מערב יום כיפור לערב יום כיפור, פעם בשנה.
אבא כחל שדעתי דאביי על דאבא אומנה. אביי חלשה דעתו. חלשה דעתו, הכוונה, הייתה לו חלישות הדעת. הוא אמר לעצמו, איך זה יכול להיות שהרופא הזה מקבל יותר תשומת לב בשמיים ממני? אמרו לו, ענו לו משמיים על זה. לא מצית למעבד כעובדי דאבא אומנה. אתה לא הגעת למדרגה של אבא אומנה. מה זאת אומרת? לא הגעת למדרגה של אבא אומנה. שואלת הגמרא, מהי עובדי דאבא אומנה? מה המעשה של אבא אומנה שהוא כזה גדול? הגמרא אומרת, דאח עביד מילתא אח עביד. כך מעשה שהיה, כך היה. היה לו, כן, באו אליו, שהיו באים אליו גברים ונשים. הווה עביד לדוכתא דגברי לחודאי ודנאישי לחודאי. הוא היה מפריד בין הגברים לנשים, היה עושה חדר לגברים במרפאה שלו וחדר לגברים, כן? והווה ללבושה דאית בקרנה, היה לו איזה כותונת מיוחדת שהיה מבקש מהאנשים ללבוש אותם, והיה עושה להם נגיד חור קטן בכתף כדי שלא יראה את הגוף שלהם, והיו אז שמים כך עלוקות כדי למצוץ את הדם. זה היה טיפול, כמו שבימינו תורמים דם, אומרים שכשאדם קצת תורם דם, זה מחדש לו את המערכת, את הזרימה של דם חדש, הגוף מייצר דם חדש, זה בריא, זה נגד מחלות, אז בזמנם היה עלוקות שמוצצים את הדם לכמה שעות. אז הוא היה עושה את זה בצורה כזאת, שהוא לא היה נותן לשתרים את כל השרוול, אלא רק עושה חור, שממיוחד שהוא יטפל בדרך החור הזה, כן? והגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, מי שהיה לו כסף, הוא היה שם קופסה, מי שיש לו, הוא אומר לאנשים, תשלמו כמה שאתם רוצים. אז היו באים אליו חולים, מי שהיה עשיר, היה שם מחיר מלא. מי שלא היה לו כסף, לא היה מתבייש. גם בימינו יש כאלה רופאים, שאם בא אליהם אדם שהוא לא עשיר, אומרים לו, אין בעיה, no charge, לך, יש לי שכן כזה, שהוא דוקטור חרדי, ירא שמיים, תלמיד חכם, כל פעם שבחור ישיבה בא אליו, קוראים לו דוקטור סטהון, כל פעם שבחור ישיבה בא אליו, בוודאי ובוודאי הוא לא יגבה ממנו כסף. הוא יודע, אין להם ביטוח רפואי וכולי, מטפל בו, הוא רופא אור, מטפל בו, בודק אותו הכל, סע לשלום. יש רופא אחד בקווינס, דוקטור כהן, רופא פרסי, כבר שנים, יותר מ-10 שנים, הוא מטפל בכל הבחורי ישיבה בחינם, ולא רק מטפל כדי לצאת לידי חובה, הם באים על טיפול א', הוא מטפל להם ב4 טיפולים אחרים בו זמנית. בזמן שממתינים לו קליינטים בתשלום מלא, והוא לפעמים אפילו יפסיד אותם כי הם כבר התייאשו וילכו כי יש תור גדול, ויכול להיות שהם יראו שהמרפאה עסוקה מדי, אז גם הם ילכו לרופא אחר, לא אכפת לו. בא אליו תלמיד חכם, מתנהג אליו כאילו זה הקדוש ברוך הוא. טפל בו, אפילו לא תלמיד חכם, בחור ישיבה. מיד מטפל בו מי שצריך גשר, מי שצריך פלטה, טיפול שורש, הכל בחינם במשך שנים רבות. זה מראה לך שיש בדורנו גם כאלה אנשים. רק מה ההבדל? שם הרופאים הצדיקים האלה שמניתי אותם, הם אומרים לך בפנים, אין תשלום, תהיה בריא, חזק וברוך, שלום. הוא לא היה מבייש את החולה. בכל זאת חולה מתבייש, אומרים לו, תראה, אני מבין שאתה עני, אז אני מוותר לך על התשלום. יש קצת בושה כאן. הוא לא היה מגיע למצב שהוא בכלל צריך להגיד לעני, אני מוותר לך על התשלום. היה שם קופסה, והוא בעצמו גם לא היה יודע מי שילם מי לו, כדי שלא יקפיד על איזה אחד, אולי הוא חושב שיש לו הרבה כסף, והוא נתן לו קצת כסף. היה בוטח בקדוש ברוך הוא, אמר שמגיע לי משמיים, במילא יגיע לי, אז אני לא מרוויח מהמרפאה, ומה שלא מגיע לי, אז גם אם אני אקבל את זה מהחולים, אני אפסיד את זה במקום אחר, אז מה היה לי לאכול את הלב? אז מה שישימו, איך אומרים? ברוך השם. אז זה מעלה גדולה מאוד. אז עכשיו מתחילים להבין למה משמיים אמרו לו שלום כל יום. והיה איתו עוד מעשה. פעם אחת חכמים שלחו זוג לבדוק אותו. התחפשו לאנשים פשוטים, לגנבים. באו אליו לישון בלילה. ביקשו ממנו מקום לישון. נתן להם חדר. באמצע הלילה הם גלגלו, היה לו איזה שטיח יפה יקר. גלגלו את השטיח, גנבו אותו וברחו. הוא קם בבוקר, הוא רואה בבוקר השטיח נעלם והאורחים ברחו יחד עם השטיח. אז הוא מאוד הצטער, אמר, תראה, אני מארח את האורחים והם ככה לקחו את השטיח וברחו, כנראה שהיה להם מצווה גדולה והם היו צריכים לפדות איזה יהודים מבית האסורים, פדיון שבועים, בוא נדון אותם לקף זכות, כן? למחרת הוא הולך לשוק והוא רואה את השני גנבים האלה באים אליו ואומרים לו, אדוני, בוא, יש לנו משהו למכור לך בזול, בוא, מראים לו את השטיח שלו, אומרים לו, בוא תקנה, הנה, כך, חצי מחיר. מה היה עושה אדם אחר? צועק, משטרה, גנבים, תפסו אותם, כפויי טובה. ולא רק שלא כעס עליהם, אמר להם, אין שום בעיה, בואו אני אקנה את זה מכם. אמרו לו, כבוד הרב, אל תעשה את עצמך, עזוב אותך, אתה יודע הרי שאנחנו הגנבים שהיינו אצלך בלילה, מה אתה עכשיו רוצה לקנות מאיתנו את השטיח שלך? אמר להם, לא, אני כבר מחלתי על השטיח, אני חייב לקנות את זה מכם. מחלתי לכם על זה, זה עכשיו שלכם, זה מתנה. אמרו לו, איך מחלת לנו על זה? אמר להם, הייתי בטוח שהיה לכם כנראה מצווה גדולה לפדות איזה יהודי מבית האסורים, ולא היה לכם מספיק כסף, והתביישתם מבקש מני צדקה, אז לקחתם את השטיח, זה מעשה שיש אנשים מהבושה יכולים לעשות כזה דבר, לכן מחלתי לכם בלב שלם, כן? אז באמת, ראו איזה צדיק הוא, כן? אז באמת אביי הבין למה עכשיו אומרים לו שלום כל יום ולאביי אומרים רק פעם בשבוע, כן? אבל אחרי שאביי קיבל את הגזרה, באו אליו משמיים בחלום ואמרו לו, מסתייך דקה מגנה זכותך הכול הקרחה, אל תדאג, בזכות התורה שלך שאתה לומד, כל העיר ניצלת מצרות, מפורנויות ומפוגרומים של הגויים. אז נכון שאומרים לו לצדיק הזה כל יום שלום משמיים, כי הקדוש ברוך הוא מאוד גאה במעשיו, אבל מה שלא יהיה, התורה שלך מצילה את העיר יותר ממנו, כי סוף כל סוף לימוד תורה כנגד כולם. וזה כל זה שאמרתי עכשיו נוגע אלינו היום בימינו בדיוק באותה צורה, באותו אופן. הגמרא ממשיכה, הזמננו עוזל, בואו נראה אם נצליח להגיד, לעשות עוד דף. רב ברוקה חוזה אהבה, היה רב ברוקה שהיה חוזה, רואה בכוכבים, רואה כל מיני דברים. אבקאי בשוקה דבי לפת, היה בשוק, אבל שכיח אליהו גבי. היה לו ראייה רוחנית, פתאום הוא רואה את אליהו הנביא התגלה אליו. אליהו הנביא הוא מלאך, התגלה אליו. אמר למייקה באי שוקה ברלמה דעתי, תגיד אליהו, אתה רואה פה בכל השוק מלא ביהודים. יש כאן מישהו שאתה יכול להצביע עליו, להגיד לי שהוא בן העולם הבא, שכבר יש לו חלק לעולם הבא בטוח, שלא הפסיד את חלקו? אומר לו אליהו הנביא, אומר לו ככה, מראה לו איזה איש אחד, איזה גברה אחד, דאה ומסיים מסני אוכמה, ולא ראה מחוט את התחלתה בגלימה, יש לו ציצית בלי חוט חלת, זאת אומרת הציצית שלו מוכבט בתוך הבגדים, לובש מגפיים מאור כמו של גוי, כן? לובש בגדים של גויים, כובע כזה שלא יודעים שהוא יהודי, אומר לו זה בן העולם הבא. דווקא זה מכולם, זה שנראה הכי הרבה כמו גוי, הוא לא הבין איך יכול להיות, רב ברוקה. אז הוא רץ לבן אדם הזה, אומר לו רב ברוקה לבן אדם הזה, תגיד, מה הסוד שלך? אני יודע לך שאתה צדיק גדול, אבל מה הסוד שלך? אתה חייב לגלות לי. כן? אז הוא אומר לו אני מודיע של הרבנים, מה שנקרא בימינו סוכן מוסד. מה זאת אומרת סוכן מוסד? אני עובד בבית האסורים, אני עובד בכלא בפנים, לא יודעים שאני יהודי, אני מתחפש לגוי, שבאים יהודים ויהודים ויהודיות שמביאים אותם לבית האסורים, אני דואג לשבת ביניהם ולהפריד ביניהם, אני אוסר את היהודים, את הגברים בחדר אחד, ואת הנשים היהודיות בחדר אחר, כדי שלא יהיה ערבוב בתוך בית המאסר, והיצר הרי יתחיל לחגוג. באמצע הלילה, אני שם ביניהם מחיצה, שלא יראו אחד את השני בזמן שיושנים, אולי לא צנוע. כן? שלא יעשו איסורים. כי חזינה בת ישראל, דיהבו עקום עיניי הוא עלה, כשאני רואה שיש איזו יהודיה שהגויים זוממים עליה בבית האסורים, אני מוסר את נפשי ומציל אותה, מעביר אותם, מסתכן, כי אם ידעו עליי שאני בסוף יהודי, כאילו משטף, יהרגו אותי הגויים. הם לא יודעים שאני יהודי, הם נתנו לי עבודה בבית האסורים, כן? כן? אחר כך, הוא אומר להם ככה, שכבר הגויים מדברים על איזה משהו, כן? שרוצים לעשות ליהודים, אני רץ ומודיע את זה לרבנים, שהתפללו והגזרה תתבטל. בקיצור, הוא הבין פתאום, שהמראה החיצוני של האדם לא תמיד מעיד על מי הוא, כן? לא תמיד החיצוניות מעידה על הפנימיות. לפעמים אדם יש לו סיבה דווקא שהוא נראה בצורה כזאת, מסיבה מסוימת. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. פעם אחת היה איזה רב אחד בשוויץ, תלמיד חכם, למד הרבה שנים בישיבה, ויש לו בן, יש לו חנות לבשר כשר בברוקלין. יום אחד, בתקופת בין הזמנים, האבא הגיע לברוקלין כדי להתארח אצל בנו. והאבא יש לו זקן ארוך, כובע שחור. כעבור שבועיים שהאבא נמצא בברוקלין, יום אחד הוא מופיע לחנות, לקצבייה, גילח את הזקן שלו, האבא. פתאום בא אחד האנשים בברוקלין, הסתכל על האבא, לפני שבוע ראה אותו מזקן, פתאום ראה אותו עכשיו מגולח. אמר, וואו, שבועיים הוא נמצא בניו יורק, כבר הוא ירד מהדרך, הוא מתחיל להיות חילוני, מה הולך פה? זה לא יכול להיות כזה דבר. מיד טלפן לרב שלו בשוויץ. כבוד הרב, אני מודיע לך, כתוב בתורה, לא תעמוד על דם רעך, שיהודי נופל, צריכים להציל אותו, היהודי הזה בנפילה, אתה הרב שלו, אני מודיע לך מיד שהוא נופל. שואל אותו הרב, איך אתה יודע שהוא נופל? הוא אומר, הוא גילח את הזקן שלו, כל החיים שלו היה לו זקן, מהר תטלפן אליו, תראה מה קורה. אומר לו הרב, תודה שהודעת לי, הרב מטלפן אליו, אומר לו, מה קרה? מדברים עליך שהורדת את הזקן, חילול השם. אמר לו, כבוד הרב, זה שהורדתי את הזקן, זה המצווה הכי גדולה שעשיתי בחיי. אומר לו הרב, איך יכול להיות כזה דבר? אומר לו, כשאני הגעתי לכאן, אני לא ידעתי מה מעשיו של בני. בני מוחזק לאדם חרדי. כולם סומכים על הכשרות שלו. אף אחד לא שואל, תעודה, יש לך תעודה, בודקים אותך, לא בודקים אותך. כולם רואים שהבן שלי פה, ועכשיו אני באתי ככה עם הזקן הלבן שלי והכובע, רואים אותי עומד בדלפק, אף אחד לא שואל על הכשרויות. לאט לאט התחלתי לראות שהבן שלי מחפף בכשרויות. לא 100% ישר. מביא, מתחמן, עושה כל מיני דברים לא קשורה. סומך על כל מיני ספקות, זה. ראיתי ככה, הבנתי שאני גורם שיהודים יאכלו בשר לא כשר בגלל הזקן שלי. רואים אותי עם הזקן, מיד חושבים שאני הבא בסלי, כן? מיד הורדתי את הזקן, כי אם הזקן שלי גורם שיהודים יאכלו טרף, מה אני צריך זקן? זקן זה לא חיוב מן הדין. אבל לאכול בשר טרף זה איסור חמור, מטמא את הנפש. מעובדה, מאז שהורדתי את הזקן, פתאום כולם שואלים על הכשרויות, תגיד, איפה התעודה שלך? יש משגיח במקום, אפשר לדבר איתו, אפשר לשאול אותו. פתאום כולם זהירים, כי פתאום רואים שאנחנו כבר לא כל כך חרדים כמו שאנחנו נראים. אז תראה איזה יופי, אז הרבה בנכנסים רואים שאין השגחה טובה, בורחים, אז אני מציל אותם מלאכול טרף. אז הנה לך דוגמה שאדם עשה פעולה חיצונית שנראית שלילית, שהיא פעולה פנימית חיובית במדרגה גבוהה מאוד. הגמרא אומרת שפעם אחת אחד הרבנים רצה לראות מי יהיה איתו, באיזה מדרגה הוא יהיה בעולם הבא. אז הראו לו שבעולם הבא יהיה איתו קצב. איזה אחד שהוא קייטרינג, לא קצב, קייטרינג, עושה שמחות, מבשל אוכל, טבח. אמר, אני כל החיים שלי לומד תורה, מסרתי את נפשי על התורה, אני בעולם הבא יהיה ביחד עם טבח שמבשל מרקים ואורז? זה תורה וזו שכרה? לא יכול להיות. אז כנראה שיש כאן איזה סוד על הטבח הזה, ואני צריך ללכת ולתהות על קנקנו כדי לראות באמת מה הסוד שלו. בקיצור, הוא בא לאותו טבח, דפק לו בדלת, אומר לו, יהודי אני, ואני צריך מקום לשעות בו שבוע, אומרים עליך שאתה מכניס אורחים, בבקשה אם תיתן לי מיטה לישון. אמר לו הטבח, בשמחה רבה, תכנס אליי, הנה מיטה, וזה כל מה שאתה צריך. בקיצור, הוא עוקב אחרי הטבח הזה כל השבוע, והוא לא ראה בו שום דבר מיוחד, מתפלל רגיל. הולך לעבודה, חוזר, מתלבש רגיל, שום תפילות, שום תיקונים, שום תיקון חצות, שום דבר. לא ראה עליו שום דבר מיוחד. אומר, איך יכול להיות? מה, אני לא נחשב כלום בשמיים? אם אחד כזה ואני באותה מדרגה בגן עדן, סימן שגם אני לא שווה הרבה, אם אני באותו מדרגה כמוהו, כן? לפעמים הערך של האדם, האדם מבין את ערכו האמיתי, שהוא שומע מישהו שמשווה אותו לאחרים. למשל, היה מעשה באיזו ישיבה, שהיה איזה בחור שלומד תורה, אבל היה לו גאווה מאוד גבוהה. גאוותן. אגו, היה לו אגו. אז כל בחורה שמשטחים לו, הוא מסרב לצאת איתה. הוא יוצא איתה פעם אחת, והוא הורס את השידוך, לא רוצה. אז מצאו לו בחורות יפות, בחורות צדיקות, ממשפחות טובות, לא טוב לו מספיק, לא, היא לא בשבילי, היא לא בשבילי. יום אחד קורא לו הראש ישיבה, הוא ראה שהשידוך האחרון ממש היה טוב, ועדיין הבחור הזה מסרב, מסרב להתארס. קורא לו הראש ישיבה, אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך שידוך פנטסטי, בחורה ככה וזה וזה וזה, רק מה? יש בעיה אחת, מה היא? היא צולעת, יש לה מום. שהיא הולכת, אז באמת מרגישים שהיא הולכת עקום. אז התלמיד אומר לו, כבוד הרב, בסדר, תודה רבה שאתה משתדל בעדי, אבל אני לא מעוניין בבעלת מום. אחרי יומיים הוא קורא לו שוב, אומר לו, או, תשמע, יש לי עכשיו בשבילך זיווג, בלי מום. ברוך השם, הגוף שלה בסדר, אין לה שום מומים, אבל יש בעיה אחרת. מה היא? היא גרושה. היא התחתנה, הייתה נשואה כמה חודשים, לא הלך לה, בעלה גירש אותה, ועכשיו היא מחפשת שידוך. בעולם החרדי להיות גרושה זה לא כבוד גדול, כמו שאתם כמובן מבינים, כי כבר כל אחד עושה חשבון, אם היא נכשלה פעם אחת, זה יש סיכוי שהיא תיכשל גם פעם שנייה באחוזים יותר גבוהים, למה לי להסתכן? אז בדרך כלל גרוש הולך עם גרושה, רווק הולך עם רווקה, בדרך כלל, כן, לא תמיד, יש תמיד יוצא מן הכלל, במיוחד בדור הזה שרבו הגרושים והגרושות, והעולם נהפך לתוהו ובוהו, אז הכללים כבר לא כל כך עובדים יותר. בכל אופן, אז הבחור הזה נפגע עד עמקי נשמתו, כבר לא יכול להתאפק. פעם ראשונה הוא התאפק, אמר לרב בנימוס, תודה רבה שאתה חושב עליי, והלך ואכל את הלב שלו. הפעם הוא כבר לא יכול היה להתאפק, הוא ממש זעם, אמר לרב, כבוד הרב, אני ממש מוכזב ממה שאתה אומר לי, איך אתה מציע לי כאלה בחורות, אחת גרושה, אחת עם צולעת, מה זה פה, מה אני, יש לי איזה מום, אני גרוש, למה אתה מציע לי כאלה דברים? הרב אמר לו, תסלח לי, אני לא התכוונתי לפגוע בך, טוב, אתה לא מעוניין, בסדר. כעבור יומיים הודיעו בישיבה שהבחור הזה יתארס לבחורה האחרונה שהוא יצא איתה. אז אמרו לרב, הנה הוא התארס, אז הרב אמר, ברוך השם, התוכנית שלי הצליחה. מה הייתה התוכנית של הרב? כמובן שלא היה לו לא בעלת מום ולא צולעת ולא גרושה ולא כלום. אלא הרב ראה שהבחור הזה, האף שלו כל כך בשמיים, והוא ידע שמישהו צריך להוריד אותו חזרה לקרקע שיקיר בערכו האמיתי. ברגע שהוא התחיל להציע לו גרושה ובעלת מום, פתאום הוא הבין, אולי אני לא מציעה כזאת אם הראש ישיבה חושב עליי ככה. מיד הוא רץ לבחורה האחרונה והתחנן אליה שתסלח לו והוא מוכן להתארס. למה? הוא פתאום הבין שהוא לא כזה ביג דיל, כן? אז לכן לפעמים אדם מכיר בערכו שמשווים אותו למישהו אחר. אותו חכם שבא לטבח, פתאום התחיל ואומר, רגע, רגע, אם משווים אותי בשמיים לטבח הזה, כנראה שאני לא כזה גדול בתורה כמו שחשבתי. אז הוא התחיל ככה להתעצב. בסוף הוא אמר, לפני שהוא הולך, הוא אמר לטבח, תשמע, אני באתי לכאן שבוע ימים, וראיתי אותך, ואתה מתנהג כמו יהודי רגיל. לא ראיתי בך איזה מעלת חסידות. אבל אני יודע, גילו לי משמיים שאתה ואני באותה רמה, ואני יודע שכל חיי למדתי תורה. זאת אומרת, המדרגה שלך היא גבוהה בשמיים. תגיד לי את הסוד שלך בבקשה. יכול להיות שאתה אדם ענב, תגלה לי מה הסוד שלך. אמר לו אותו טבח, אני אגיד לך מה הסיפור שלי, תשמע, אני ברוך השם עובד בטבחות, עושה קייטרינג, והשם ברך אותי בפרנסה, ברווח. ויום אחד בא לי איזה מלאך גוי, קברניט של אונייה, אומר לי, כבודו, יהודי, בוא הנה, יש לי בשבילך אוצר, אני רוצה 10,000 זהובים עליו, מטבעות זהב, הון עתק. אומר לו היהודי, בסדר, אבל מה אתה רוצה למכור לי? אומר לי, אני לא יכול לדבר איתך מה, אבל אל תדע, כשאתה תראה את האוצר שאני מוכר לך, תראה שזה היה שווה כל פרוטה. אז היהודי היה כל כך סקרן לראות מה זה, ובמיוחד שהוא מכיר את הגוי הזה, הוא יודע, הגוי הזה לא ישחק איתו משחקים, אמר לו, בסדר, פתאום הגוי אומר לו, תשמע, במחשבה שנייה 10,000 זה לא מספיק, אני רוצה 20,000. הסכים, אמר לו 30, 40,000 נהיה. בסוף היהודי אמר לו, אוקיי, בסדר, אבל תפסיק לעלות את המחיר. הוא אומר לו, אוקיי, בוא אחריי, תן לי 40,000, בוא אחריי. לקח אותו לשם, בתחתית של האונייה, הוא הרים ברזנט אחד שהיה מכסה את כל האונייה, הרים את כל הברזנט, ראה שם 200 בחורים ובחורות צעירים, ילדים, יהודים ויהודיות עם אזיקים על הידיים, שהגויים שבו אותם מהוריהם, חטפו אותם, ועומדים למכור אותם לזנות. ככה היו עושים עם מחשימם הרומאים, תופסים אותם, שולחים אותם לרומי ומעבידים אותם בכל מיני מקומות.
עד היום העולם לא התנקה מההרגלים הרעים האלה, כן? עושים את זה לאנשים, חוטפים ילדים, חוטפים ילדות, קוברים אותם 20 שנה באיזה מרתף של בית, לא רואים אור יום. העולם מלא במיליונים כאלה, במיוחד מרוסיה, אוקראינה, מאפריקה. חוטפים שם אנשים, לוקחים להם את החופש, ומענים אותם יום ולילה, ולפעמים חלק מהם מצליחים איכשהו ברגע של שנייה לברוח ולספר לעולם את מה שקרה להם. והעולם לא פוצה פה. אין מה לעשות נגד כל הכנופיות, כל המאפיה, כל מה שקורה. ובארץ מלא, מלא רוסיות הביאו אותם לישראל וקברו אותם בכל מיני דירות. ויש שם איזה עבריין עם אקדח שעומד ושומר עליהם שהם לא ייצאו. ואם יש להם איזה טיפול רפואי, אז לוקחים אותם לאיזה רופא משוחד שגם הוא מפחד שיהרגו אותו. זה מה שקורה היום. אז גם בזמנם היו עושים את זה, כן? בקיצור, הוא ראה את ה-200 יהודים ויהודיות, אמר להם שלך, קנית אותם. אז הוא לקח אותם, הביא אותם אליו הביתה. עכשיו בן אדם פתאום נהיה לו 200 ילדים ברגע. מה הוא יעשה איתם? אז מה עשה? התחיל להעביד אותם, לתת להם עבודות, למצוא להם פרנסה וכו'. דאג להם, האכיל אותם. יום אחד הם התחילו לגדול, הגיעו לגיל של חתונה. אז הוא התחיל לשדך ביניהם שידוכים. לקח את יצחק עם שרה, שידך אותם, ושילם על החתונה והקים להם בית. כעבור שבוע עשה שידוך בעונות זוג, לאט לאט הוא התחיל לחתן את כולם. והיה שם איזה בחורה אחת, צדיקה, צנועה, יפהפייה. הוא אמר, זאת ראויה בשביל הבן שלי. אני מסדר אותה לבן שלי. יום אחד הוא בא, והוא לוקח את הבחורה הזאת, והוא אומר לבן שלו, אני רוצה שתתארס איתה, וזה, תיצאו לשידוך. פתאום הוא רואה שיש שם איזה עבד אחד, התחיל לפקוט. אז הוא אומר לעבד, מה קרה? אז העבד אמר לו, אני כבר מאורס אליה. התארסנו בינינו לבין עצמנו. אנחנו מאוהבים. אז אומר לו הבעל הבית, או, סלח לי, אני לא ידעתי. אם הייתי יודע, לא הייתי מסדר אותה לבן שלי, אבל עכשיו כבר הרסתי אותם. עשינו מסיבה כבר, וכולם יודעים. אז תמחל על זה, תוותר, ואני אתן לך הרבה כסף. אני אשאיר אותך, אני אתן לך פיצוי הולם, שלא תכעס. אז אמר לו הבחור, מגיע לך לקחת אותה בחינם, אתה לא צריך לפצות אותי, אתה הצלת את חיי, ואתה גידלת אותי, והאכלת אותי, והכל שלך, כל מה שיש לי שלך. אבל אני, אתה יודע, הדברים שבלב לא תמיד יש עליהם שליטה. אני לא יכול לשלוט על הרגשות שלי, אני מואב בעד הם כן נשמתי. ראה אבא ככה, בא לבן שלו, אומר, תשמע, בני, קרתה תקלה, הייתה כאן אי הבנה, אני מבקש ממך שתמחל, סליחה, אין ברירה, טעינו. בקיצור, לא הייתה ברירה לבן, מחל. ולא רק זה, לקח האבא השיר את אותה נערה, שידך אותה לעבד השני, עשה להם חתונה יותר יפה מכל האחרים, ונתן להם פרנסה והכל. אמר לו הרב, עכשיו אני מבין למה חלקי איתך. אשראי שזכיתי להיות בעולם הבא ברמה שלך. איזה מעשים לשם שמיים, הכל מתן בסתר, הצלת נפשות, וגם ויתר על החתונה של הבן שלו למען בן אדם זר שאסף אותו, קנה אותו בשוק, מגוי, הציל את חייו. כל אדם אחר היה אומר לו, שב בשקט ותשתוק, מספיק שהצלתי לך את החיים, מה אתה מצייץ בכלל? מה רואים פה? שהוא היה אדם צדיק גמור, אמיתי לשם שמיים. ומחל על כבודו, ואז הרב הבין למה האדם הזה כל כך חשוב. בקיצור, לא מה שנראה כלפי חוץ, זה מה שכלפי פנים. לפעמים אתה נראה צדיק גדול ואתה רשע גדול, לפעמים אתה נראה רשע גדול ואתה בעצם צדיק גדול, כן? והגמרא אומרת, הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, ובזה נסיים, זה הדף האחרון להיום, אולי באמת נשאיר את זה לשבוע הבא, כי זה קטע קצת ארוך על חוני המעגל. בואו ניתן לכם קצת סקירה על מה שהולך להיות בשיעור הבא. בשיעור הבא אני מדבר קצת על חוני המעגל והגשמים שהיו יורדים בזמנו על ידי הניסים שלו. אנחנו מדברים על כל השושלת שלו שהיה נעשה להם ניסים משמיים, אבא חילקי, הנכד שלו וכולי. נדבר על 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 רבי אליעזר איש ברטוטה, שהיה רץ אחרי הגבאים ונותן להם צדקה והם היו בורחים ממנו. מדבר על ה-13 תעניות שרבי אליעזר גזר, עד שבא רבי עקיבא ואמר כמה משפטים והתחילו לראות כל מיני דברים מאוד מעניינים בשבוע הבא.
כל יום יוצאת בת קול, כל מיני הכרזות שיש בבית דין של מעלה כל יום על העולם, נראה אם גם עלינו מדברים בבית דין של מעלה, לטוב, לרע, נדע קצת את מצבנו האמיתי. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.